לפי המשנה שנלמד היום, מאוד מפחיד להיות רב. חכמים יכולים להגיד דברים שהתלמידים שלהם ייקחו אותם למקומות לא טובים, יגלו בעקבותיהם, ישתו מים רעים, ימותו. ממש מפחיד להיות רב. האומנם? שלום הרב ערן.
שלום אלישיב, שלום לכל הצופים בבית.
אז באמת מפחיד להיות רב?
כן, זה מאוד מפחיד. הייתי אומר, לא הייתי משתמש במילה מפחיד, הייתי משתמש במילה אחריות. כלומר, כל אדם שעוסק בצרכים של רבים, בצורכי ציבור, שהוא שליח של הציבור, מוטלת על הכתפיים שלו אחריות גדולה. אחריות שיש לה השלכות לטווח הרחוק, לטווח הקרוב, באופן גלוי ובאופן סמוי.
אז בואו נבט נראה את האחריות הזאת, המשנה מפרטת את גודל האחריות, משנה י' א' בפרק א' במסכת אבות. אבטליון אומר, חכמים ייזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות, ותגלו למקום המים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל. אחריות מאוד גדולה.
אכן כן, כל אדם שעוסק בשליחות ציבורית, לוקח על עצמו הרבה מאוד אחריות. בכל תחום שהוא. זה יכול להיות בתחום מעשי, ויכול להיות בתחום חינוכי. ודאי רב שיש לו אחריות על הערכים, על האידיאולוגיה והנחלתה לדורות הבאים, ודאי שיש לו אחריות גדולה מאוד על הכתפיים. וכל מה שהוא אומר, הוא צריך לדעת את ההשלכות, לא רק הקרובות, גם הרחוקות. לא רק הגלויות, גם הסמויות. חכמים אמרו שחכמים צריכים להיזהר בדבריהם.
אבל הזהירות הזאת עלולה להביא למצב שאני אפחד מלפתוח את הפה. שזה יקטין אותי מאוד, יצמית אותי, יפחיד אותי. אני לא אתבטא בשום דבר אם אני יכול לגרום לכזה נזק.
נכון, לכן המילה זהירות היא מצד אחד להיזהר, אבל היא מצד שני, במרכאות, לשים זוהר. זאת אומרת, התפקיד של החכם זה בעצם לומר את הדברים ביסודות שלהם, בעקרונות שלהם. לא רק שהדברים צריכים להיות מעניינים ומרתקים, ואם אפשר לומר מושכי קהל, אלא הדברים שלהם צריכים להיות דברים עקרוניים, דברים יסודיים, דברים מובנים. ברגע שמבינים את העקרונות, ממילא גם ההשלכות הן תוצאה של העקרונות האלה. ברגע שהרב אומר פרט פה ופרט שם, אפשר להתבלבל מאוד, וכל אחד לוקח את זה לכיוון אחר. לכן חכמים ייזהרו בדבריכם, הכוונה, לא רק להיזהר, כלומר לדעת איזו אחריות מוטלת על הכתפיים, אלא כדי שאותה אחריות תצא באמת אל הפועל בצורה נכונה, החכמים צריכים להיות זוהרים. דהיינו, הם מגלים לתלמידים או חושפים בפני התלמידים את עקרונות היסוד, ומתוך עקרונות היסוד האלה שאדם מבין את העיקרון, את הרעיון, את הטעם, את הסיבה, את הסברה, הוא זוהר, הוא מרגיש טוב, הוא משתכנע, ועל פי זה גם הוא יודע איך לפעול.
אבל על איזה דברים באמת מדובר פה? אנחנו מדברים פה במשנה על דברים שבגללם יקרו תקרי גלות ושתיית מים רעים ומוות. על איזה דברים מדובר? באיזה תחום? זה ללמוד משנה בצורה לא טובה? לדבר על פוליטיקה? להורות הלכה לא נכונה? מה הכוונה פה הדברים האלה?
העולם שלנו מכיל אין ספור פרטים. גם התורה בנויה מאין ספור פרטים. יש כל כך הרבה נושאים וכל כך הרבה פרטים בכל נושא. אדם שלומד תורה, נקרא לזה תלמיד, כולנו תלמידים, אבל אדם שלומד תורה, הוא יכול ללכת לאיבוד בסבך הפרטים. ודאי תורה שהיא כוללת את הכל, אפשר להוציא מכל פרט מה שאתה רוצה. התפקיד של הרב זה לא להעביר לתלמידים את אוסף הפרטים, את סך הפרטים, את זה אם אפשר לומר במרכאות כפולות ומכופלות, הוא יכול לעשות לבד. התפקיד של הרב זה לגלות לו את הסיבות, את הטעמים, את הסברות, את העקרונות, את היסודות. ברגע שהתלמיד יבין מה העקרונות שעליהם הכל עומד, ממילא המפגש שלו עם הפרטים יהיה מפגש הרבה יותר מדויק והרבה יותר מכוון.
אבל זה בעייתי, כי לפעמים צריך לפסוק הלכה ולהתייחס לפרטים, ולא כל רב הוא, לא כל אדם גם פונה לרב ויש לו את הזמן ואת המקום לשמוע את כל הכללים ואת כל הטעמים. לפעמים המפגש עם הרב הוא לצורך מאוד, משהו מאוד נקודתי. לא תמיד כל פנייה אפשר להפוך אותה לסדרת שיעורים.
ולכן באמת חכמים אמרו במשנה במקום אחר, גם בגמרא, שגדול שימושה יותר מלימודה. כלומר, הקשר שלנו עם הרבנים הוא קשר כפול. מצד אחד הוא קשר של לימוד, הוא קשר שאני נפגש איתו ביחס לנושא מסוים, לשאלה מסוימת, הרב עונה לי על צורך מאוד ספציפי שקשור לאיזושהי סיטואציה שאני צריך בפתרון. אבל מצד שני יש קשר אחר לגמרי עם הרב, שהוא עיקר הקשר עם הרב. זה השימוש. מה זה השימוש? זה לא רק לקחת לו את החליפה ולשים על הכיסא, אלא שימוש הכוונה להיפגש איתו בחיים, לפגוש אותו בממד הכללי שלו, לא רק דרך מה הוא אומר בנושא מסוים על פרט מסוים, אלא מה הוא משדר, מה הכיוון, מה הרוח, לאן המגמה הולכת. ולכן הרבה פעמים באמת התקלות הן תוצאה שאנשים לומדים מרבנים, אבל אנשים לא משמשים את הרבנים. דהיינו, המפגש עם הרב הוא מאוד נקודתי.
אבל מה שאתה אומר, הרב, לכאורה מגלגל את האחריות גם על האדם הלומד. למה אני צריך להפיל את האחריות על הרב? הרי גם לתלמידים יש אחריות. לתלמידים יש אחריות לשמש את הרב כמו שצריך. לתלמידים יש אחריות ללמוד את הרב, להיפגש עם הרב בצורה יותר מקיפה, יותר מבינה, יותר עמוקה. למה אנחנו מגלגלים? המשנה מגלגלת אחריות באופן ברור מאוד על הרב, לא על התלמיד.
ברור שגם לתלמיד יש אחריות, ומי שחושב שהוא יבנה את התורה שלו, אני מגזים בכוונה, על ידי זה שהוא יקרא תשובות ב-SMS'ים של רבנים, או על ידי שהוא יקרא דברי תורה בעלונים של פרשת שבוע, ובזה הוא יסכם את כל עולמו הרוחני, הוא טועה, ולצערנו הרב הוא גם יגיע לטעויות חמורות. המפגש עם התורה הוא צריך להיות מפגש כולל, מפגש הרבה יותר עמוק. לכן ודאי שהתלמיד צריך לדעת שלא גדול סימוסה, אלא גדול שימושה. זה קודם כל מצד התלמיד. מצד שני, התלמיד, בטח בשלבים הראשונים, לא יכול להכיל את כל מה שעכשיו דיברנו עליו. התפקיד של הרב זה לתת לו את הכיוון, זה לסמן לו את המטרה, זה לשים אותו על המסלול הנכון, כדי שהתלמיד בהמשך הדרך יוכל באמת להיות קצת יותר עצמאי, עד שבסוף הוא יעמוד על הרגליים של עצמו.
אבל הרב, אתה מתאר פה מציאות של בחורי ישיבה, כאילו כל העולם יושב שנים אצל הרב ונפגש איתו כל היום וכל הלילה. אנחנו מדברים, רוב העולם כבר נמצא במערכת של עבודה ופרנסה ומשפחה ושגרת יום יום, והוא פוגש את הרב, כן, במאמר הזה שהוא קורא בעלון פרשת שבוע, בסמס שהוא שואל את הרב שאלה, בטלפון, בשיעור השבועי, בדף היומי, לא יודע. זה לא משהו מקיף כמו שאתה מתאר, הרב. המציאות היא לא כזאת שכולם יכולים לשבת כל היום ולקלוט את הרב בכל מערכותיו, מה שנקרא.
זה נכון, אבל מצד שני, שאלה בהלכות בשר בחלב, או שאלה בסוגיית טהרת המשפחה, היא יכולה ליצור התחלה של קשר בין הרב לתלמיד. ואני חוזר שוב, האחריות מוטלת על הכתפיים של הרב. כי לפעמים התלמיד מתבייש, לא נעים לו, אין לו זמן, הוא לא חושב שזה חשוב, הרבה מאוד סיבות. התפקיד של הרב זה לפתח קשר הרבה יותר עמוק. כמובן, הרב לא צריך חס ושלום להעמיס את עצמו על האנשים, חס ושלום, זה צריך לבוא מהאנשים, אבל מצד שני, צריך להיות ברור שהקשר עם הרב הוא לא נגמר בדבר תורה בין מנחה לערבית בקבלת שבת, והוא לא נגמר באיזה פסיקת הלכה שקשורה ללחות בשר בחלב, אלא יש כאן קשר הרבה יותר עמוק.
אבל אני רוצה שנייה לקחת את הביטוי חכמים יזהרו בדבריכם למשהו שבאמת משתמשים בו היום כמטבע לשון, חכמים יזהרו בדבריכם. יש בהוראה הזאת משהו שבא לומר גם לחכמים, יש תחומים שאולי עדיפו שלא תדברו, שאולי עדיף שלא תתבטאו בהם. זה נכון, או שרב באמת צריך להתבטא בכל דבר, להגיד את דעתו על כל דבר, על כל דבר יש דעת תורה?
אני הייתי אומר כך, כל חכם ומדרגתו. לכל רב צריך להיות רב. לדוגמה, כשאנחנו מדברים על סוגיות שקשורות לעניינים כלל ישראליים ויש להם השלכות מרחיקות לכת, לא כל רב צעיר יכול להביע עמדה. חכמים אמרו, עשה לך רב. גם הרב הגדול צריך שיהיה לו רב. לכן אני חושב שאולי עיקר התקלה היום, זה שכל תלמיד חכם, גם אם הוא צעיר בשנים, ואולי גם באופן יחסי, צעיר בחוכמה, מרשה לעצמו להביע עמדה על כל דבר. פעם אמר רב אחד, התלמידים שלי לא מקשיבים לי. שאל אותו רב אחר, ואתה מקשיב לרב שלך? כלומר, חשוב מאוד שיהיה כאן קשר עם חכמי הדורות במהלך הדורות. לא בכל שאלה, בטח לא בסוגיות שעומדות, אם אפשר לומר ברומו של עולם, בעניינים שיש להם השלכות על כלל החברה ולאורך שנים רבות, לא בכל שאלה כל תלמיד חכם יכול וצריך לענות. יכול מאוד להיות.
תלמיד חכם יודע אם הוא הגיע למדרגה שהוא יכול לענות, שהוא יכול לדבר, שהוא יכול להתבטא? הרי גם העם, הציבור הרבה פעמים דורש את זה. כל רב קהילה, כל ראש ישיבה, כל מגיד שיעור, התלמידים שלו, צון מריתו, שומעי לקחו מה שנקרא, שואלים אותו, מה הרב אומר על זה? מה הרב אומר על זה? אז מה הוא יגיד? לא הגעתי למדרגה, אני לא יכול לדבר על זה? איך זה עובד?
זה עובד בצורה כזאת שבסוגיות שהן סוגיות יותר פרטניות, יותר נקודתיות, ודאי שהתפקיד של הרב לקחת אחריות, ואם צריך לפסוק הלכה, לפסוק הלכה, לתת עצה, ייתן עצה. זה ברור. אבל בסוגיות גדולות, הרב, החכם עיניו בראשו. התייעץ עם רבותיו לפני
כן. אז באילו סוגיות גדולות רק רבנים גדולים יכולים להתבטא?
למשל, הייתי מחלק לשני תחומים עיקריים. תחום אחד, זה מה קורה בתוך החברה הישראלית. איך יוצרים קשר חיובי בין כל החלקים הפלגים בתוך החברה הישראלית. האם אנחנו מתעקשים על דברים מסוימים שאולי אפשר קצת פחות להתעקש עליהם, כדי שאולי נרוויח בהמשך דברים הרבה יותר חשובים. העיקר זה לא לנצח בקרב במרכאות, העיקר זה לנצח במלחמה. רב, עם, אפשר לומר, עם זקן לבן, הוא רואה את הדברים למרחוק, יש לו גם סייעתא דשמיא יותר גדולה. ולכן למשל, מבחינה חיצונית, יחס בין ישראל לאומות העולם, מה צריך להיות היחס לערבים? מה צריך להיות היחס לאיראן? איך אנחנו מגיבים? מה קורה עם ההתיישבות?
אז רק סוגיות לאומיות, אבל האדם הפרטי בחייו נתקל בשאלות גדולות, בשאלות הרות גורל. הדת לכאורה מתנגשת עם דברים שקשורים למדינה, וכל מיני צמתים שהאדם הפרטי נדרש לתשובה, אז מה, הוא לא יכול לפנות לרב שוב ולבקש תשובה, שהוא בצבא, כשהוא בעבודה, בכל מיני סוגיות הלכתיות שהן מאוד משמעותיות.
ודאי שהוא יפנה לרב שהוא מכיר, שזה הרב שהוא הכי נגיש אליו והכי קרוב אליו, זה ודאי, אבל הרב שלו בעצמו יהיה תמיד קשור לרבותיו, ותמיד יהיה לו, אם אפשר לומר, בירור יסודי של הסוגיות עומדות על הפרק, וזה לא בושה גם שהוא שומר לפעמים, איני יודע, צריך לברר, למשל דוגמה, בסוגיה הלכתית כמו אגונה, סוגיית ההגינות, כל תלמיד חכם יכול לפסוק בזה? לא, אז תלמיד חכם צריך לדעת, בזה כן, בזה לא. אם הוא ברר את הסוגיה, ברר עם רבותיו את הסוגיה, יודע מה לומר, אומר את הדברים בצורה אחראית, בצורה זהירה וזוהרת, מצוין. אבל אם לא, אז לא.
אבל אנחנו רואים בעצם מציאות קצת שונה, אפילו הפוכה ממה שאתה מתאר הרב. אנחנו רואים בשנה האחרונה רק על כל מיני סוגיות בוערות, קולות קוראים, קרוזים, פשקבילים, לא משנה איך נקרא לזה, של רבנים, שבהם אוספים עשרות רבנים שחותמים על אמירה מסוימת, אם זה להזכיר בתים לאנשים שאינם יהודיים, אם זה סוגיות שקשורות להתמודדויות של חייל דתי בצבא, כל מיני, אם זה דברים שקשורים התנהלות בכלל של הצבא בסוגיות לאומיות, יש בלי סוף קריאות של רבנים, שעשרות רבנים מצטרפים לקריאות האלה, וזה בדיוק שונה, הפוך אפילו ממה שאתה מתאר פה הרב.
אני לא הייתי אומר שזה שונה, כי הרבה מאוד מהרבנים האלה, בררו את הסוגיות האלה, למדו את הסוגיות האלה עם רבותיהם במשך שנים רבות. זה ודאי, אבל מצד שני, אי אפשר לחתום בסיתונאות, אתה לא יכול לחתום על מה שאתה לא יודע, על מה שאתה לא בררת עד הסוף. לכן מצד אחד, בדרך כלל, אותם הרבנים, הסוגיות האלה, סוגיות נלמדות, מבוררות, אנחנו מבררים אותם הרבה מאוד פעמים, בינינו, וודאי שיש כאן כיוון עקרוני אחד. ברמה המעשית, יכול להיות שיהיה מי שידגיש צד כזה, יהיה מי שידגיש צד כזה. בסוגיות שבאמת עוד לא התבררו, הולכים לברר, לא קרה כלום.
יכול להיות שהיום, בכלל, כל העניין של חכמים יזהרו בדבריכם, הוא הפך להיות עזרה עוד יותר רלוונטית בגלל האינטרנט. הרי היום, פעם רב היה מסביר את דבריו, אומר את דבריו, היו שומעים את זה התלמידים שלו שמכירים אותו, מבינים אותו, וזה היה נשאר בין כותלי בית המדרש. היום כל שיעור, כל רעיון שרב אמר, מופיע עוד שעה ברשת האינטרנט, מגיע לאנשים שלא שימשו את אותו רב, לא מכירים את אותו רב, הדברים מתפרשים הרבה פעמים בצורה קצת מעוותת, מה שנקרא מוצאים מהקשרם, והנזקים עוד יותר גדולים, אז לכאורה היום היינו צריכים לגרום, בעצם לצמצם עוד יותר את ההתבטאויות של הרבנים בדברים שקורים מחוץ לבית המדרש.
נכון, אתה כאן מאיר הערה מאוד מאוד חשובה, ודאי בתקופה שלנו, ודאי אם אפשר לומר בתקופה האחרונה. אני הייתי דווקא הולך לסוף של המשנה. הבעייתיות בכל החשבון הזה,
ונמצא
שם שמיים מתחלל. כלומר, מה המגמה של הרב? מה המגמה של התורה? המגמה היא לקדש את השם. לקדש שם שמיים, לא ליצור חלל, לא ליצור חולין, לא ליצור התחלה, לא ליצור חיסרון, אלא ליצור בניין, ליצור קדושה בעולם. ולכן, היות וזאת כל המטרה של הרב, אז הוא צריך לדעת בצורה, אם אפשר אומר, ברורה מאוד, שזאת המטרה שלו. כשהוא למשל מעביר שיעור, והשיעור אחר כך התפרסם באינטרנט קבל עם ועולם, הוא בכלל לא יודע מי שומע, מה שומע, למה שומע, איזה נקודת מוצא יש לו אותו שומע, ברור שהוא צריך לקחת אחריות על מה הוא אומר ועל איך הוא אומר. הרבה פעמים האיך הוא לא פחות חשוב מהמה. כלומר, מה הסגנון? לא רק מה התוכן. מבחינת התוכן, התכנים הם חד משמעיים. יש תכנים של תורה, יש ערכים, יש אידיאולוגיה. מבחינת הסגנון, צריך לדעת איך לומר, למי לומר, מתי לומר. במצב כמו שאתה מתאר כרגע, שהוא מצב אמיתי, שהרב לא תמיד יודע מי שומע אותו ואיך יפרש את דבריו, הרב צריך להיזהר על אחת כמה וכמה. מצד שני,
מי שומע אותו, הרב, היום אין כזה דבר בחדרי חדרים, זה נגמר. כל רב כמעט שמדבר במקום שיש בו יותר משניים ושלושה תלמידים, יש סיכוי סביר שתוך כמה שעות דבריו יהיו ברשת האינטרנט. זה או מספיק שמישהו יגיד משהו, יקליט משהו, ירשום משהו, וזה רץ. אין כמעט מצב כזה היום שדברים נאמרים רק בחוג התלמידים.
ודאי, לכן מבחינת התכנים, מבחינת הערכים, מבחינת המגמות, התורה היא תורה אחת. זה לא משתנה וזה לא ישתנה, וצריך לומר בקול ברור וצלול, מה דעתה של תורה, מה רצון השם, איך אנחנו צריכים לקדש שם שמיים. זה ברור וחד משמעי. מבחינת הסגנון, אנחנו יודעים שיש סגנון כזה, יש סגנון כזה, יש סגנון יותר בוטה, יש סגנון יותר מעודן. כאן באמת הרב צריך להיזהר. הוא צריך להיזהר לא לשנות את תפיסות עולמו, את השקפת עולמו, אבל כן להיזהר, לדעת איזה השלכות יכולות להיות למה שהוא אומר, ואולי לא פחות חשוב, לאיך שהוא אומר. ולכן מצד אחד, לפעמים מוטב שלא לומר דבר שלא נשמע. עדיף, נכון? לפעמים צריך לומר, גם אם הדבר הוא קשה להישמע, רק הסגנון, לפעמים אפשר לדבר בצורה קצת יותר, אם אפשר לומר, תקיפה, תלוי במה ועל מה. ולמי הדברים אמורים? רב צריך לקחת אחריות, זה תפקידו.
אבל שוב אני אציג את הצד השני, יש כאלה שיגידו, אני לא אשם בזה שדברים מתפרשים בצורה מובטת, אני לא אשם שאנשים לוקחים ומפרשים את דבריי בצורה לא נכונה, אני אומרת שלי, זה דבר התורה, ומי שאיבט את ההבנה, מי שההבנה שלו מתעוותת, זה בעיה שלו. יש רבנים גדולים היום שמדברים בשפה שאולי דיברו לפני כמה דורות, ואומרים, זה השפה שלי, זה השפה שלי, ומי שלא מבין אותה, זה בעיה שלו, במקום שהוא נמצא. אני, זה לא הבעיה שלי, אני לא צריך לשנות את עצמי בגלל זה.
זה בדיוק מה שהמשנה אומרת, שצריך להיזהר בדברנו. בדיוק אנחנו כן צריכים לקחת בחשבון את ההשלכות הרחוקות. אולי רק עוד הערה אחת. יכולה להיות גם תפיסה הפוכה, למשל. שרב, בגלל שהוא כל כך רוצה להיזהר בדבריו, כמו שפתחת את התוכנית היום, בגלל שהוא כל כך רוצה להיזהר בדבריו, הוא לא מביע עמדות בדברים שהוא מחויב להביע עמדות. אם הרבנות, אם התורה, לא תביע עמדות בסוגיות יסוד, מי כן יביע עמדה? לכן לא יכול להיות שרב רוצה להישאר, אם אפשר לומר, נקי מכל הכיוונים ולהסתדר עם כולם. זה לא יכול להיות. לכן מצד אחד חייבת להאמר אמירה, מצד שני היא צריכה להאמר מתוך אחריות.
מה לגבי אמירות של רבנים על פסקי דין שניתנו במערכות של בתי משפט, לא בבתי הדין? זאת אומרת, האם פסקי דין שמפורסמים, יש עניין שרבנים יגיבו אליהם? הרי לכאורה אין להם את מכלול הראיות והנתונים מולם.
תראה, זאת סוגיה מאוד כבדה ורגישה, שלא הייתי רוצה להיכנס לפרטים שלה. אבל ודאי שמי שאין לו את הידיעה בפרטים, הוא לא יכול להביע עמדה. ואם רב הביע עמדה כשהוא מספיק גדול, אז כנראה שיש לו את הפרטים. אז באמת, ודאי שיש לתורה מה להגיד על פסקי דין שקורים בבתי המשפט באופן עקרוני, מבחינת רוח התורה, מגמת התורה, ברובד של הירידה לפרטים הספציפיים של המקרה הספציפי הזה, אם הם לא יודעים, הם לא יכולים לומר. אם הם כן יודעים, חובתם לומר.
בקיצור, אנחנו מסתכלים על כל המכלול, יש הרבה אחריות שמוטלת על כתפי הרב, ובכל זאת, כמו שאמרתי בפתיח של התוכנית, כנראה שזה לא מאוד מפחיד אולי, כי בכל זאת כל כך הרבה אנשים הולכים להיות רבנים, וכל כך הרבה אנשים מדברים כרבנים. המציאות בסופו של דבר היא כזאת, שאנשים כנראה לוקחים את האחריות הזאת ככה די בקלות.
לא בקלות, כלומר מי שחושב שהתפקיד שלו כרב זה תפקיד קל, ובמחאות הוא לא מפחד, הוא לא ראוי להיות רב. מי שראוי להיות רב זה מי שיודע להיזהר, לשים זוהר ולהיזהר. הוא מבין שיש לו אחריות על הכתפיים, הוא מבין את ההשלכות, ועל פי זה הוא נוהג, על פי זה הוא מחנך.
אז כל כך הרבה דיברנו על אחריות של הרב, ושוב צריך לזכור שיש אחריות גם למי שאינו רב, כי אנחנו רואים היום במציאות שאנשים הסירו מעליהם את כל האחריות, והם שואלים את הרב היום על כל דבר, מברכה על מאכל ועד איפה לגור או במה לעבוד. המעורבות של הרבנים גרמה להסרת אחריות טוטלית של האדם הפרטי. גם לנו יש אחריות, גם לפשוטיה יש אחריות.
חכמים יזהרו בדבריכם. כל מי שנמצא בעמדת מפתח, זה יכול להיות בפוליטיקה, זה יכול להיות בתקשורת, זה יכול להיות בכל תחום שהוא, צריך לדעת שיש לו אחריות, ולכן הוא צריך לשקול היטב היטב את דבריו, גם מבחינת תוכנם וגם מבחינת סגנונם.
בקיצור, לכולנו יש אחריות, לא רק לרבנים.
אכן כן.
תודה רבה לרב ערן תמיר. תודה לכם, צופים וצופות, אנחנו ניפגש במשנה חדשה, בתוכנית חדשה, ועד אז שלום שלום.